ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
של נוח גליק שעזר לי להכין דף מקורות נחמד שכזה. אז אנחנו נתבונן, אנחנו נתבונן בפרק, הפרק שלפנינו יש לו כותרת: ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם אם נווה על רועי ישראל אם נווה. זאת אומרת, אם בשבוע שעבר, בפרק למד ג', דיברנו שהנביא מזהיר את כל הציבור ואת כל העם, אל תעלו בדעתכם שהעובדה שלא יצאתם לגלות היא זאת שתעזור לכם לירש את הארץ, כי בפועל אתם צריכים לקבל את העונש, אנחנו צריכים להתבונן ולחשוב, הרי אחרי החורבן הנביא היה צריך לתת תשובות לעם למה התרחש החורבן. מה החורבן התרחש? למה זה התרחש? מה קרה פה? מה היה פה? איך היה פה? מי עשה את מה עשה? כל הזכויות שמורות לנוח גליק.
זה היה לי בן.
אז
אז לא,
אז הנחתי שגם ככה לא היית בעל השיעור, אבל בכל אופן, כבד את רבות אחיך
הקטן,
אז תכבד את זה.
מה זה לתת תשובות? הוא נתן עד עכשיו תשובות.
איזה תשובות הוא נתן?
הוא אמר, אם לא תחזרו בתשובה,
יהיה... אז קודם כל אמרנו שיחזקאל לא דיבר הרבה על תשובה. אמרנו שירמיהו מדבר הרבה על תשובה. יחזקאל, הוא בעיקר אומר, חבר'ה, יהיה חורבן, יהיה בלגן, יהיה מאומה, יהיה עניין, אבל הוא בבבל, הוא לא אומר שיהיה זה. אבל פה, מה שהוא עושה בפרק שלפנינו, ותראו את הברבנל במקור מספר אחת. הברבנל התקשה בדבר הזה, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם ינבא על רועי ישראל וגומר, עד כי כה אמר השם עליהם, הנני אני ודרשתי את צוני. ממה שביארתי למעלה, ביעודי ביעת הפליט, על זה למדנו בשבוע שעבר, אין ספק שהיה כוונת השם יתברך אחרי בוראו להראות לנביא לא ייעוד רע וחורבן כלל, אלא דברי נחמות מהדברים העתידים להיות בקיבוץ הגלויות וחזרת מלכות בית דוד ושאר העתידות שיזכור. די, הגענו לחלק של הנחמה, הגענו לחלק של מה הולך להיות. אי אפשר כל היום, אנחנו מכירים את זה גם. אתה לא יכול לחיות בבית שכל הזמן כולם בקאוס אחד על השני. אתה לא יכול לחיות בישיבה, בכיתה, אתה מוכרח כאילו לתת איזה חבל שחרור. אז אם 24 פרקים עסקנו בלקראת החורבן, ואם אחרי זה היה לנו נבואות על אומות העולם, שגם הם יחרבו, גם זה כאילו העולם נחרב, ובא הפליט ואומר, נו בסדר, אז מה קורה עכשיו? מה עושים עכשיו? אז אומר הברבנל, האומנם הקדים עליהם שתי נבואות הרעות האלה, זאת אומרת, פרק למד ג' ופרק למד ד', מיושבי החורבות שלמדו בשבוע שעבר ומהרועים, לפי שיהיה עתיד ליעד שישובו ישראל על אדמתן, ושימלוך עליהם מלך מזרע דוד, וכדי שלא יחשוב שהשיבם לרשת את הארץ, יהיו יושבי החורבות שלא הלכו בדלות במחשבתם, וכך הוא צריך להודיעו שאלה לא ירשו את הארץ. מה, מכיוון שאתם יצאתם לגלות, אז תזכו פה בכל הנדלן, אתם תישארו בארץ? בשום פנים באופן לא, אתם צריכים לקבל את העונש שלכם. כי גם הם איתם וכאחיהם, כל בית ישראל בפישיהם. עכשיו יחשבו המלכים, הרי יכין אותך, הוא נמצא בבבל. הוא יגיד, טוב, אולי כשיחזרו, אני לא צריך לעשות פריימריס, אני מראש, אני אהיה ראש המפלגה, הכל יהיה בסדר. אז אומר הברבנל, וכן מלכי בית דוד העתידים למלוך, לא יהיו יהויכין וצדקיהו. זאת אומרת, אם הפרק נאמר אחרי החורבן, אז כבר צדקיהו, זאת אומרת, צדקיהו לקחו אותו בשבי, יחגו אותו, ולא בניהם, כי הם כבר מנעם השם מכבוד לרוע מעשיהם. אבל יהיו אנשים אחרים מזרע דוד. הנה אם כן, שתי הנבואות האלה, למד ג' למד ד', היו כמו הקדמה ליהודים שיזכור אחר זה. וכלל העניין שאחרי שבא הפליט להגיד לנביא שהוקטה העיר, הודיעו השם מחשב את העם הנמלטים מהגלות, היושבים בערים החורבות, ומה שיבוא גם כן עליהם מהרעות, ואחרי זה הודיעו שסיבת כל הרעות היו מלכי יהודה ברישתם. אני אומר לכם, ללמוד את פרק למדלת ביחזקאל, זה פשוט לעצום את העיניים ולחשוב שהפרק הזה יתחבר במדינת ישראל בתשע"ח. זאת אומרת, יש כאן איזה קריאת תגר להנהגה. למה אדם נבחר לתפקיד? מה אדם מחפש למצוא בתפקיד שהוא מקבל? הוא מחפש כבוד, הוא מחפש שררה, הוא מחפש עבדות, הוא מחפש... מה?
מה נגיד שהוא מחפש באמת להועיל? אידיאלים.
בסדר, אידיאלים, האם באמת זה, 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 זה מה שמנחה את המנהיגים? עכשיו, מה עושה הנביא? הנביא לוקח את המשל הפשוט ביותר, והמשל הפשוט ביותר הזה נתקלנו בו בשבועים, בשבועיים האחרונים בפרשיות השבוע, בבחירה של משה רבינו כמנהיג של עם ישראל. ומה הוא אומר? ולכן הפרק עצמו הוא פשוט מאוד. ויבר השם אליי לאמור, בן אדם, ינבא על רועי ישראל, ינבא, ואמרת עליהם לרועים, כה אמר השם אלוקים, אוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם, איך הבאתם את העם למצב כל כך ירוד? הלא, הלא הצון יראו הרועים. זאת אומרת, הלא, הלא משפט, המשפט ההגיוני הוא כמו שאומר רש"י, שהרועים צריכים לראות את הצון ולא לראות את עצמם. ואז מה קורה? מה אתם עושים? אתם המנהיגים. את החלב תאכלו. החלב זה הכוונה היא השומן, החלק המרכזי והטוב. ואת הצמר תלבשו. הבריאה תסבחו. הצון לא תראו. אתם לוקחים לעצמכם את כל הדיבידנדים, את כל הרווחים, והעם מסכן, לא קורה כלום. את הנחלות, הנחלות זה לא פה מלשון נחלה, אלא מלשון חולי. את הנחלות, את אלה שהן חולות, לא חיזקתם, ואת החולה לא ריפאתם, ולמשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא אשבותם, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך. זאת אומרת, אתם שואלים את עצמכם שאלה, מה עשיתם, מה קורה, מה פועל? זאת אומרת, לא מילאתם את התפקיד שלכם. יש תפקיד לרועה. הרועה, כשהוא רואה את אחת מן הצון, את אחת מן הכבשים שנשברה רגלה, הוא צריך לחבוש לה את הרגל. הוא רואה אחת שהיא חלושה, הוא צריך לתמוך בה. הוא רואה אחת שהולכת לצאת מן העדר, הוא צריך להביא לה מים. אתם המנהיגים, אתם האנשים, מה אתם עושים? איפה אתם פועלים? ואז מה קורה? כשאין מנהיגים, ותפוצנה מבלי רועה, ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה, ותפוצנה. זאת אומרת, ישגו, כולם מבולבלים צוני בכל הערים ועל כל גבעה רמה ועל כל פני הארץ נפוץ וצוני, ואין דורש ואין מבקש. עד כאן תיאור המצב הקטסטרופלי.
מה זה מתבטא הרב?
מה?
את הפציעות וזה אני מבין, אבל מה זה מתבטא לגבי עם ישראל ואין דורש ואין מבקש?
עם ישראל הולך עכשיו לגלות, עם ישראל ספג את חורבן בית המקדש, עם ישראל שפה כל מיני דברים, כי הרועים, המנהיגים, לא לקחו אותו למקום שהם היו צריכים לקחת אותו. הם היו צריכים לרומם אותו, הם היו צריכים להחזיר אותו בתשובה, הם היו צריכים להגיד להם, חבר'ה, זה לא ילך ככה, צריך לצאת לגלות, צריך לעשות ככה. תקשיב למה שהמנהיג אומר, והמנהיג יש לו איזה מסר, ואם המנהיגים לא עושים את הדבר הזה, אלא הם רוצים שימשיכו לבחור בהם, והם עושים שקט תעשייתי וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מזה. ולכן יש פה שבועה, לכן רואים שימו את דבר השם, חייאני נאום השם אלוקים, אם לא יען היות צוני לבז, ותהיין הצוני לאוכלה לכל חיית השדה מהן רואה, ולא דרשו רואה את צוני, ויראו הרואים אותם, אותם, את עצמם, ואת צוני, לא ראו? זאת אומרת, לא מילאו את התפקיד שהם היו צריכים למלות במסגרת התפקיד שלהם. עד כאן תיאור של המצב, מה יהיה העונש? לכן הרועים שימו דבר השם, כי הוא אמר השם אלוקים ינני אל הרועים ודרשתי את צוני מידם, וישבתי מראות צון ולא יראו עוד הרועים אותם, והצלתי צוני מפיהם ולא תהיינה להם לאוכלה. אני הולך להציל את העם מיד המנהיגים שלו, כי המנהיגים הם קטסטרופה, וממילא אני רוצה לחלץ את העם מתוך כל המנהיגים שלו.
להציל את עצמנו מעצמנו.
חכה, ומה לעשות? כי הוא אמר השם אלוקים ינני אני ודרשתי את צוני וביקרתים, כבקרת רואה עדרו. אנחנו נחזור למילים האלה, שיעור מופלא מאוד של חנן, של הרב חנן פורט, של להגיד עליו כבר זיכרונו לברכה, אבל ומשמעות שיש לדבר הזה, כבקרת רואה עדרו ביום היותו בתוך צונו נפרשות, כאילו כולם הולכות לאיבוד. כן אבקר את צוני והצלתי אתם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל, והוצאתי מן העמים, אני אחזיר אותם לארץ ישראל, וקיבצתי מן הארצות ואביאותים אל אדמתם, וראיתים אל ערי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ, במראה טוב הרי אותם, ובערי מרום ישראל יהיה נביהם, שם תרבצנה בנווה טוב ומראה שמן תראינה אל ערי ישראל. אני ארץ צוני ואני ארביצם נאום השם אלוקים. ומה אני אעשה? האם באמת אני אהיה מנהיג יותר טוב? התשובה היא כן. את העובדת אבקש, ואת הנידחת אשיב, ולנשברת חבוש, ואת החולה החזק, ואת השמנה ואת החזקה השמיד, הראינה ומשפט. זאת אומרת, זאת שדוחפת את חברותיה, זאת שכאילו שמה את כל הדברים האחרים בצד וכולי, אני כבר אטפל בה, היא לא תוכל לדחוק את הזכויות של האחרים. ואתן הצוניק, הוא אמר השם אלוקים, הנני שופט בין שא לשא. זאת אומרת, בין בעלי אגרופים לחלשים, בין לעילים ולעתודים. המעט מכם המראה הטוב תראו, ויתר מיריכם תרמסו ברגליכם, ומשקע מים תשתו ואת הנותרים ברגליכם תרפושון, לשום של רפש, של לכלוך, וצוני מרמס רגליכם תראינה, ומרפס רגליכם תשתנה. לכן כה אמר השם אלוקים עליהם, הנני אני ושפטתי בין שא בריאה ובין שא רזה, יען בצד ובכתף תהדופו, ובקרניכם תנגחו כל הנחלות, את כל החלשות אתם דוחפים בכוח שלכם, עד אשר הפיצותם אותנה אל חוצה, והושעתי לצוני ולא תהיינה עוד לבז, ושפטתי בין שא לשא, והקימותי עליהם רואה אחד. אני עומד להחזיר את ההנהגה, חלק מהשיברון הגדול, הוא החלוקה שיש בין מלכות יהודה למלכות ישראל. וברגע שהיה חורבן, כל הדבר הזה נפסק, והתיקון הגדול יהיה, ואנחנו נראה את זה בהמשך, בחזון העצמות היבשות, בלמד זיים ועוד, והקימותי עליהם רואה אחד, וראה אתן את עבדי דוד. כמובן שכל הפרשנים אומרים, הרי דוד כבר לא חי הרבה מאוד שנים, אבל את עבדי דוד, הכוונה היא מישהו מהצאצאים שלו, מישהו מהמשפחה שלו, שהוא זה שיקבל את ההנהגה. ואני השם יהיה להם לאלוקים, ועבדי דוד נשיא בתוכם. אני השם דיברתי, וחרתי להם ברית שלום, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וישבו במדבר לבטח, וישנו ביערים. יהיה כזה שקט ושלווה, אפשר ללכת לישון ביער, אף אחד לא יעשה לך כלום. ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה, זה לא גבעתי, אלא גבעתי.
למדתי את זה עם אורי והייתי מבסוט על הפרק הזה.
טוב, חזרת כבר להרכן בדמיון.
לא, אני מתכוון לשיח חזור מהרכן
לסביבה. כן. ונתתי אותם וסביבות גבעתי ברכה, והורתי הגשם בעיתו גשמי ברכה יהיו. אמן כן יהי רצון, אני מקווה שיתחילו היום. ונתן עץ השדה את פריו, והארץ תיתן יבולה, והיו על אדמתם לבטח, וידעו כי אני השם בשברי את מוטות אולם, והצלתי מיד העובדים בהם, ולא יהיו עוד בז לגויים, וחיית הארץ לא תוכלם, וישבו לבטח ואין מחריד. והקימותי להם מטה לשם, לשם אומרים המפרשים, לשם עולם, ולא יהיו עוד אסופי רעב בארץ, ולא יישאו עוד כלימת הגויים, וידעו כי אני השם אלוקיהם איתם, והם עמי בית ישראל, נאום השם אלוקים. ואתן צוני צון מראיתי, אדם אתם, אני אלוהיכם, נאום השם אלוקים. פרק פשוט ביותר. לא חושב שאי פעם מאז שהתחלנו ללמוד יחזקאל קראנו את כל הפרק מתחילתו ועד סופו, ולמה יש אפשר ללכת הביתה. זאת אומרת, יש פה דימוי, הדימוי הוא של צון ורואה. הרואים, התלונה היא פה לא אל התלמידים, התלונה היא פה אל המורים, התלונה היא פה אל המנהיגים שנקראים רואי צון, והם לא עשו את מה שצריך. וממילא הקדוש ברוך הוא אומר, התיקון יהיה שאני אביא מישהו מזרע בית דוד, ואני יהיה להם לנשיא, ואנחנו נעשה תיקון, והכל יבוא על מקומו בשלום. ואז מתחילה איזושהי נבואה על הר סעיר, ופרק קצר יחסית בשבוע הבא, ואיזשהו דיון למה זה נכנס לפה, בעזרת השם בסייעת הדשמי. אני רוצה לנסות ולהתבונן, מכיוון שיש פרק שהוא קל להבנה, אז נותן לנו אפשרות לפתוח איזושהי סוגיה, בסוגיה הזאת היא בדף המקורות שלפנינו. מה?
דוד הגנזקיר.
לא הבנתי?
אני ראיתי מקודם, הפכתי את דף המקורות, אז ראיתי את
זה. כן, זה הכל בזכות הרב חנן פורט, הוא המחדש.
אני קורא את הפסוק הזה, פשוט רץ לי, יש איזה כאלה ש...
עכשיו שימו לב, סתם חשבתי, בשבוע שעבר ראינו גם, אתה נותן יד לפושעים. אומרת, גם יש פה כמה דברים שמשתלבים בתפילת ימים נוראים בצורה מאוד, מאוד מעניינת. אז קודם כל ככה, הדימוי הזה של מנהיג לרועי צאן הוא הדבר השכיח בתנ״ך בכמה וכמה מקומות. וזה כמובן מתחיל ממשה רבינו, מקור מספר 2. ולמי בוחן לצדיק, דכתיב השם צדיק יבחן, ובמה הוא בוחנו? במירי צאן. בדק לדוד בצאן ומצאו רואה יפה, שנאמר ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן. מהו מכלאות? כמו ויקלה העם מאבי. היה מונע הגדולים, והיה מוציא הקטנים תחילה, ויקלה העם מאבי, להפסיק. אי אפשר להוציא למראה הצאן, אי אפשר להוציא את הגדולים והקטנים, הגדולים הם כאילו הם יחסלו את כל הקטנים. להבדיל, שלא יגידו שהשתמשתי פה בדימוי חייתי לבני אדם, אבל כל מי שהיה אי פעם בטיש בגור, במחגים, חכה עוד, לא אמרנו שום דבר, יודע שיש הוראות, מי ניגש להגיד שבת שלום לרב ראשון? אנשים בני 70 ומעלה, אחרי זה ניגשים אנשים ל-50 ומעלה, וכל הנוער וכל הילדים, כאילו יש איזשהו סדר, אי אפשר להשתולל ולהתפרע. אז כדי שיראו הקטנים הרקם, אחר כך מוציא הזקנים, כדי שיראו עשב בינוני, ואחר כך מוציא הבחורים, כדי שיהיו אוכלים עשב השדה. לא כדאי להראות את זה לא למוטי ולא לאפי, אם זה מה שמיועד לנו, לאכול את עשב השדה.
ביניים
זה עובד יפה ברוך הוא תרב. אמר הקודש ברוך הוא, תגיד את זה לאשתך, אני
רואה
כבר מהמאים. אמר הקודש ברוך הוא, מי שיודע לראות את הצאן איש לפי כוחו יבוא ויראה בעמי. הדר בכתיב מאחר לא תביאו לראות ביעקב עמו. ואף משה לא בחנו אלא בצאן. רבותיי, עבודה שמוכרת לנו מתקופת המקרא זה או עבודה חקלאית או ראיית צאן, אין דברים אחרים. אז אחד ייצר שמן, אחד היה לו גפנים, אבל אין, זו הייתה עבודה, ראיית צאן, המסטיק לעובדי השם. רבי אברהם בנו של הרמב״ם אומר שכל האבות היו רועי צאן כי הם רצו להתרחק משעון העיר. הם לא רצו וואטסאפים, הם לא רצו אס-אמסים, הם לא רצו את כל ההודעות המצחיקות האלה, ולכן הם הלכו להיות רועי צאן כדי להתבודד בכל מיני מקומות. פתאום יגידו להם, יש ביקורת, בדיקה של ביקורת, ביקורת חיצונית, ביקורת פנימית, וואטסאפים, עניינים, סיפורים, אין להם כוח, רוצים לעבוד הקדוש ברוך הוא בשקט, אז ממילא הם היו רועי צאן. אמרו רבותינו, כשהיה משה רועי צאן של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי אחד ורץ אחריו עד שהגיע לחסות, כיוון שהגיע לחסות נזדמנה לו ברכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו אמר לו, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני שעייף אתה. הרכיבו על כתפו והיה מעליך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם? חייך אתה תראה צוני, הוי ומשה היה רואה. זאת אומרת שכל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל שמתבצע דרך משה רבינו, הוא כביכול קשר שיש בין הרועה לבין הצאן, שיש בין ה... זה החיבור, זה העניין. עכשיו בא יחזקאל, ותחשבו מה מתרחש פה, בא יחזקאל ואומר נבואה, והוא אומר למנהיגים, אל תאשימו את העם, אתם אשמים. אתם אשמים, ההנהגה היא אשמה. לכן אני אומר, אתה עוצם את העיניים, ואתה אומר לעצמך, איפה אנחנו חיים? אז ברוך השם, המנהיגים שלנו עושים דברים טובים, אבל גם עושים דברים שהם קטסטרופות. אתה שומע פתאום מה חבר כנסת, מה, איך, למה? אתה אומר, זה נבחרי העם, זה האנשים שאמורים לשאת את המסע של הצאן על הכתפיים שלהם.
זה לא הכי קל להשים אותם, אבל זה הכי פשוט להשים את מי שבראש, ולהגיד, אין לעם...
אבל
מה,
לעם יש את הרצון לבחות, איפה העם שלא מוכן?
נכון, ברור שלעם, כל אדם יש לו רצון לבחור. בסדר, גם לבחור. יכול לבחור שזה, אבל באיזשהו מקום המנהיג מקבל המון כוח. אתה מצפה ממנו למשהו אחר. אתה מצפה ממנו לדוגמה אישית.
מה עם מנהיג כמו משה שלא בחר להיות מנהיג?
בסדר, אז גם תגיד לי ירמיהו, שהקדוש ברוך הוא כאילו כופה אותו להיות. אבל בסדר.
האמת שפה זה לא, האמת שפה נראה לי מדברים פה על המנהיגים שגרמו, התעשרו, עבדו קשה, היו חכמים.
נכון מאוד. אז בכל מקרה, אנחנו רואים פה ההבנה של העניין הזה. הרמב״ם בהלכות מלכים מזכיר את העניין הזה גם כן. הרמב״ם בהלכות מלכים אומר כך, כדרך שחלק לו הכתוב והכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, הלכות מלכים, אנחנו מדברים על מלך, מכירים את הבדיחה של הרב גולדוויך, אמר מן מלכי רבונון, זאת אומרת, אומרים שחתן דומה למלך, זה רק דומה, אבל מן מלכי רבונון, אז כאילו חתן הוא רק דומה למלך, בסדר, זה נגמר, אבל המלך האמיתי זה רבונון. אז כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול בחייו הכל בכבודו, כך ציווהו להיות ליבו בקרבו שפל. הנה שאלת מה זה נוגע היום, ציווהו להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר וליבי חלל בקרבי, ולא ינהג גסות לב בישראל יותר מדי,
לא
שנאמר לבלתי רום לבבו מאחד, ויכונן ומרחם לקטנים וגדולים. אני זוכר שהיינו הולכים לסניף בשבת בתל אביב, היינו רואים את בגין מטייל ככה עם אשתו, לפני שהוא ראש ממשלה, כאילו מטייל סתם, הולך לו לרחוב דובנוב, שאול המלך בתל אביב, כאילו בלי כל מיני עניינים,
ופשוט... עכשיו ניר ברקד, סתם בעיר בלי המתחה בכלל,
אני חושב שאומרים שכל בוקר הוא בא בריצה, אני בית הקרם
בגיני המדיע. כן, זה בטוח, אבל אני ראי שתרחם, כשהוא בא אליו, אם אנחנו מדבר איתה ברכבת, אני מצלם אותו, אני יודע את זה. והוא ממש מדבר עם אנשים רגיל, הוא לא...
בסדר גמור. ויצא ויבוא בחצר...
אבל כולם, זה ביקורת על... זה? זה ביקורת על... בעבר על ירמיהו, זה ביקורת אלה שלא עשו את הדברים האלה.
נכון, תכף נראה מה אומר ירמיהו. ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים, ידבר רכות, שנאמר שימוני אחי ועמי, ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה וגומר לו, למה מתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול ממשה רבינו, והוא אומר ונחנו מה, לא עלינו תלונותיכם, ויסבול תורחם ומסעם ותלונתם וקוצפם, כאשר יישא אומן את היונק, רואה כראו הכתוב, רואה כראו הכתוב, לראות ביעקב עמו, בדרכו של רואה, מפורש בקבלה כרואה את... כרואה עדרו יראה, בזרוע יקבץ צלעים, ובחיקו יישא, הלוט ינהל, כמדומני הפטרת פרשת נחמו בישעיהו. אז הפטרת פרשת, כן, שבת נחמו. אז אנחנו רואים שוב את ההדגשה הזאת, מסתבר שיחזקאל לא היה יחידאי בעניין, לא רק הוא אמר שהמנהיגים נחשבים כרואים, גם ירמיהו בן גילו ובן דורו אמר את אותם דברים, אוי רואים מעבדים ומפיצים את צון מריתי נאום השם. יש נבואה כזאת, מה אתם עושים? לכן כה אמר השם אלוקי ישראל, על הרואים הרואים את עמי אתם מפציתו מצוני ותדיחום ולא פקדתם אותם, נפוקד עליכם את רועם על עליכם נאום השם, ואני אקבץ את שארי צוני מכל הארצות אשר ידחתי אותם שם, והשיבותי אתן אל נביהן ופרו ורבו, והקימותי עליהם רואים וראום ולא ירועות ולא ייחדו ולא ייפקדו נאום השם. הנה ימים באים נאום השם, והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ, בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. אז שוב, מה שחשוב לענייננו זה שגם בירמיהו מופיע הדימוי הזה, הדימוי הזה שהמנהיגים הם כמו רואים, העם הם כמו הצון, ואנחנו רואים עד כמה זה מחייב, עד כמה צריכים לתת את הדעת על כל מיני פרטים ועל כל מיני עניינים. הגדיל כמובן לעשות משה רבינו. משה רבינו, כשהוא מחפש מנהיג לעם ישראל, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. עד כאן בסדר. אשר יוצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה הדעת השם כצון אשר אין להם רואה. זאת אומרת, זה לא פתאום שיחזקאל נפל פה באיזה שמה קולנו, אלא הפשט הוא שכל ההנהגה וכל העניין והכל עובד לפי הדבר הזה ולפי העניין הזה, וממילא אם אין לך את זה, אם הקשר בין המנהיג למונהגים, לעם, הוא לא קשר של רואה וצון, אז יש לנו, אז אנחנו בבעיה. עכשיו, אז מישהו אמר פה קודם, יצחק אני חושב שאמר, טוב, אז מה מאשימים את המנהיגים? תמיד המנהיגים אשמים, אולי גם העם אשם וכו', אבל כאן כנראה שהייתה להם, הם עשו את הדברים שהמנהיגים אמרו להם, ממילא זה היה מסובך וקשה, וזה מה שקרה, וזה הביא אותם למצב הזה. הפרק מסתיים, אם תסתכלו לרגע, דרשת חז"ל מאוד חשובה. ומה היא דרשת חז"ל המאוד חשובה? הפסוק המסיים את הפרק. ואתם צוני, צון מראיתי אדם אתם, אני אלוהיכם נאום השם אלוקים. מה מפריע לנו פה? ואתם צוני, צון מראיתי, מצוין. מה זאת אומרת אדם אתם? איך אתם מבינים את זה?
אתם לא בהמות, אתם בני אדם.
אתם בני אדם. עכשיו, למי הוא מתייחס? לאלה שיושבים בארץ, לאלה שיושבים בחוץ לארץ? למי? למה?
מדבר לכל עם ישראל.
מה זה?
כל עם. אתם לא כמו בהמות. יש בהמות, אני לא מתייחס אליכם בהמות, אני מתייחס אליכם כבני אדם, ולכן אני גם
ציפייה שלי מתאים יותר גבוה.
המנהיג שלכם מצפה יותר.
גם
זה
לכולם. זה לכולם, אין
טוב, אבל יש פה, תראו את ה... בעקבות הפסוק הזה דורשת הגמרא במציאה. תני רשב"י אומר, קברן של נוחים אין מתמים, שנאמר ואתם צוני צון מראיתי, אדם אתם, אדם אתם, אתם קרואים אדם ואין נוחים קרואים אדם.
זה רגע מחזקת.
זה
רגע מחזקת מה שהוא אמר.
כן, כן, אבל זה מסוכן היום לומר את זה, שגויים לא קרואים אדם, מי יודע מה זה יכול להיות. אז יש פה... יש פה תוספות ביבמות, זה גמרא שמופיעה גם במציע וגם ביבמות, ויש כאן איזושהי התייחסות יש כאן איזושהי התייחסות לאמירה הזאת, שגויים לא נקראים אדם. כל אחד מאיתנו יודע שאסור לגזול מגוי, אסור לקחת, ויש פה מערל בנצח ישראל. ציינתי פה כמה וכמה דברים, הסוגיה בעיקר היא במציע וביבמות, וראוי להתבונן ולראות מה אנחנו עושים עם העניין הזה. עכשיו אני רוצה לראות את הרד"ק. הרד"ק הוא הרד"ק האחרון בפרק שלפנינו, וכך אומר הרד"ק: ואתם צוני צון מרעיתי אתם אתם, כשתהיו צון מרעיתי שהראה אתכם דעה בינה ובהשכל, אז תקראו אדם לא צון, אז תקראו אדם לא צון ובהמה, כי אם כשהתפתה אדם לתאוות העולם הזה, הנה הוא בהמה לא אדם. מה זאת אומרת? אומר הרד"ק, מה כתוב פה? ואתם צוני צון מרעיתי צון מרעיתי אדם אתם, אני אלוקיכם נאום, אני אלוקיכם נאום השם אלוקים. שימו לב, בכל הפרקים האלה השם אלוקים כל הזמן. אז הוא אומר, אני קורא עוד פעם, כשתהיו צון מראיתי שאירה אתכם בדעה בבינה ובהשכל, אז תקראו אדם. אז ממילא כך יקראו לכם, כך אתם תעשו את הדבר הזה. אבל מה זה אומר? שחלילה אם אנחנו לא צון מראיתו לצורך העניין הגויים בעולם, אז מה יהיה? לא צונו בהמה, כי כשיתפתה האדם לתאוות העולם, יכול להיות גם ישראל, הנה הוא בהמה לא אדם, כי בגשמיות השתתף האדם עם הבהמה, הוא וחמורו אוכלים באבוס אחד. אבל כשיגיענו הטוב אשר יעדנו האל יתברך ומלא הארץ דעה את השם ושאר העניינים הטובים והיהודיים יעודים לאהוב את השם ולעובדו בלב שלם ונתעסק במושכלות, אז ניקרא אדם, שיהיה ניכר בנו חלק האנושי, ונהיה נבדלים מן הבהמה ומן האדם הדומים לה. ויונתן תרגם, ואתון עמי עם דמתקרא שמי הלאון בית ישראל, עטבון, ועל הדרך הזה אמור אבותינו, אדם, אתם קרואים אדם, ואין אתם קרואים אדם. זאת אומרת, אותה גמרא, שראינו בבבא מציעא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, קבריהם של נוחים הם נתמים, שנאמר ואתם צוני צון מרעיתי אדם אתם קרואים וכולי וכולי. אבל שתדעו, ולכן ציינו פה את המערל בנצח וכולי וכולי, זו סוגיה מאוד מסובכת. בפשטות הכוונה היא אדם אתם קרואים, זה הפסוק שמסיים את הפרק. הכוונה היא כשאתם עושים את המעשים שמצופים מכם, אז אתם נוהגים כמו בני אדם. אבל חלילה אדם יכול להתנהג כמו בהמה, אדם יכול להתנהג כמו הטיפוס השפל שביצורים שיש בכלל בעולם. והרד"ק מסביר את זה. מה?
גויים לא יכולים להיקרא אדם בשביל
עניין. אז לכן אמרתי, קודם כל כן, הם יכולים להיקרא אדם. יש הרבה מאוד הערות על הגמרא הזאת. התוספות עצמו מסביר למה גם הגויים נקראים אדם. תוספות ביבמות, כמו שאמרתי, גמרא מקבילה לגמרא שמופיעה בבבא מציעא קי"ד, וממילא, וגם המהר"ל בנצח מדבר על זה גם כן, שהם יכולים להיקראות אדם. זה בהחלט מאמר חז"ל קשה, קשה היום לומר אותו, נקרא אדם וכולי. אז יש עם זה דברים. עכשיו, זה הפרק. לכאורה אנחנו יכולים ללכת פה הביתה והכל יבוא על מקומו בשלום. ואלמלא שמענו, ואלמלא ראינו, זה התפרסם לפני די הרבה שנים, באחד מימי העיון במכללת הרצוג, ביקש הרב חנן פורת ללמד פרק ל"ד ביחזקאל, פרק שלפנינו. וכפי שאמרתי לכם, ואני מקווה שאתם מאמינים לי, כמעט ואין חז"לים על הפרק הזה. פרק מאוד פשוט במבנה שלו, קראנו אותו, הסברנו אותו, ראינו, הבאנו דימוי ממשה, הבאנו דימוי מדוד, וכל מיני דברים שאנחנו יכולים לראות אותם, וגם הבאנו אפילו כשמשה מחפש למחליף, ולא תהיה הדת השם כצון אשר אין להם רואה. זה הדימוי, זה העניין וכו' וכו'. ורק הראש המבריק של הרב חנן פורת, והשליטה שלו גם בחז"ל וגם בשירה, וגם בתנ״ך וכו' וכו', הביאה אותו להתבוננות שהייתי מאוד שמח שנצא ממנה מהשיעור. אמנם אנחנו נמצאים היום בו' בשבט, עד שנגיע הקדוש ברוך הוא ייתן חיים וכוח לראש השונה, שנתחיל, הנה גבאי כבר, גבאי בדימוס, כשמזכירים לגבאי ראש השונה זה עושה לו משהו, זה לא עובר כמו שזה עובר לכל אחד. אז ממילא אולי נזכור משהו בעניין הזה. ואני לצורך הסיפור הזה נכנסתי לתוך, כבר שאלו אותי בבית, אבא, מה יום כיפור השבוע, משהו, מה קורה פה, מה הכל בסדר איתך? אז אמרתי, אם הכל בסדר איתי אני לא יודע, אבל אני יודע למה הספרים פתוחים. יש תפילה שנקראת ונתנה תוקף, ושם מופיע הפסוק שקראנו כבקרת רואה עדרו. זה מופיע שם, הדבר הזה מופיע כבקרת רואה עדרו. אם אני אעשה פה סקר, כל אחד יגיד לי שהתפילה המפחידה ביותר בראש השנה זה נתנה תוקף. מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה. ועוד נוסיף את הניגון של רבי יאיר רוזנבלום שמקיבוץ בית השיטה, וזה הפך את הדבר הזה של הוא נתנה תוקף לנחלת כלל ישראל כפשוטו, דתיים ושאינם דתיים, וזה סיפור שלם שלם מה יש מסביב לעניין הזה. אמר הרב חנן פורת, אמר רגע, בואו נעשה אחד ועוד אחד. אם באמת הדבר הזה נלקח מתוך יחזקאל המדלת, אז בואו ננסה להבין מה בדיוק יש פה, ומה הוא אמר, ומה הוא חידש בעקבות הדבר הזה. וזה חידוש שאני חושב שכולנו צריכים לקחת אותו בעקבות הדברים הללו. אז סיימנו את הסוגיה של הפרק. הפרק הוא פרק על רועי ישראל. הקדוש ברוך הוא מאשים אותם שבגללם בא אלינו כל הרעה הזאת. לא, אין לנו פה כרגע את התגובה שלהם, אם יש תגובה, אם אין תגובה. חלק מהאנשים האלה כבר לא חיים בכלל. רועי ישראל הוא מדבר על משהו שהוא מאוד מאוד מלווה אותנו מההתחלה. ואז עכשיו ככה, ונתנה תוקף מופיע, אני חושב שגם חלק מהספרדים ימצאו את זה, זה מופיע כסילוק לפני קדושה בחזרת השץ של האשכנזים במוסף של ראש שנה ויום הכיפורים. מה זה סילוק? סילוק זה כאילו מסתלקים, אנחנו עוזבים את הכל ואנחנו נותנים לכתר, אנחנו נותנים לריבונו של עולם להופיע בעולם. זה מה שאנחנו עושים. אז הדבר האחרון שעושים בתפילת מוסף, מזכירים את התפילה הזאת. וכל אחד מכיר את ההגדה על רבי אמנון שמובד באור זרוע, אז סיימתי את זה, אור זרוע לרבינו יצחק וכו' וכו' וכו'. אבל יש פה, אנחנו מדברים על משהו שחובר אולי בתקופת רבינו גרשום מאור הגולה, שזה לא רחוק מתקופת הגאונים, ורבי אמנון לא ברור האם הוא חיבר את זה או שרק זה דבר שהיה ידוע והוא הביא אותו לבית הכנסת בנסיבות המיוחדות ואמר אותו. מה שברור שמאה שהוא אמר אותו, כל מי שאין לו לב ערל מרגיש את הלב רוטט בשעה שאומרים את הדבר הזה. זה נראה לנו אחד השיאים הגדולים ביותר של תפילות ימים נוראים. אז יש כאן הרבה, יש פה במראה מקומות הרבה מאוד הפניות שסך הכל יכולות מאוד לעזור למי שירצה ללמוד את זה ולהתבונן ולראות מה בדיוק יש פה. אבל בוא נקרא ונגיע לבית המודגש, כי הוא ענייננו. הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ביום, ובוא תנשא מלכותיך ויקון בחסד כיסאיך ותשר עליו באמת. אמת, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע בית וכותב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל המשכחות. יש מישהו מאחינו משהו שלא מכיר את הפיוט הזה? אין את מי לשאול. ותזכור כל הנשכחות ותפתח את ספר הזיכרונות ומילה ויקרא וחותם יד כל אדם בו. אני חושב שגם הספרדים, אני חושב שהספרדים ימצאו אותו, לא העם, בעצם אתה. לא אומרים, אתם אתה, אתה הרי בעל תפילה בעצמך. בכלל, לא אחרי, לא באמצע, לא כלום. ואתם איזה מנהג? לליבורנו. כי דרך אגב, יש...
גם אצל אבא שלי בתלמון.
גם?
גם אצל אבא שלי בתלמון.
כי יש לאיטליה יחס מיוחד לסיפור הזה. מה? לא, בליבורנו, זה יש... יש מישהו, איך זה יתפשט?
אולי בנוסח רומא.
אולי ב... אפשר למכור.
טוב, יש לנו ספק. ובשופע גדול יתקע בכל דממה דקה ישמע עכשיו, רבותיי, אנחנו קוראים את זה עכשיו. מה קורה לנו כשאנחנו אומרים את זה בראש השנה וביום הכיפורים? הגוף שלנו נעשה חידודים חידודים. זה מפחיד, כי מה כתוב פה? כתוב פה, ובשופע גדול יתקע בכל דממה דקה ישמע, איך שומעים כל דממה? זה עוד סוגיה. ומלאכים יחפזו וכי לרעדה יוחזו ויאמרו הנה יום הדין, יפקוד על צבא מרום הדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, וכל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון, כבקרת רואה עדרו. מה הוא אומר פה כבקרת רואה עדרו? כמו שהרואה מבקר את העדר שלו, מעביר צונו תחת שבטו, זה מקל הרואים, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריאותיך ותכתוב את גזר דינם. מה קשה לכם לאור מה שלמדנו על הדבר הזה?
נפש כל חי.
מה זה?
נפש כל חי.
מעביר צונות תחת שבטו.
לא, אבל מה יש לנו בפרק? הפרק הוא אופטימי או פסימי?
בקרת רואה עדרו.
מה? מה?
בקרת רואה עדרו זה שהוא דואג לצון שלו.
נו, אז...
לא.
מה זאת אומרת הוא דואג לצון? זאת אומרת שהדבר הכי טוב שמנהיג יכול לעשות, להפקיד את הצון שלו אצל הרואה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מפקיד את עם ישראל אצל המלך, מלך בית דוד, מלך יהודה, אבל זה כל העניין. אבל כאן מה שהרב חנה ניסה לטעון, וזה מופיע ב... יש תנ"ך בעל פה או משהו כזה, שיעורים שהוא העביר שם בימי עיון, הוא ניסה לטעון, הרי מה כתוב פה בסוף? ותכתוב קצבה לכל בריאותיך ותכתוב את גזר דינם. זה אופטימי. יש לנו סיכוי להיכתב לחיים טובים ולשלום. למה אנחנו מנסים למצוא ולהפחיד את עצמנו בכל מיני דברים? כשקוראים את המנגינה הזאת, כששרים את זה, יש פה סיפור שלם עם הרב גרוסברג ועם זה, עם קצבה לשנותיך, שלא יהיה מזויף. אתם לא מכירים את זה? זה חלק מההווי של ה... חלק מההווי הישיבתי. אז אני אומר שפה, מה אנחנו יכולים לראות? אז הוא מציע, הוא לא מתפלפל, אבל אם היה עכשיו לפני ראש השנה, היינו אומרים, טוב, בוא נחשוב על זה בראש השנה. הקדוש ברוך הוא ייתן לפעמים בכוח, נחשוב על זה בראש השנה הבא. אבל הוא נותן פה נימה אופטימית לכל הסיפור הזה. ומה הוא אומר? והוא אומר שמה ש... כבקרת רואה עדרו, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי ותחתוך קצבה לכל בריאותיך ותכתוב את גזר דינם. זאת אומרת, שהכל הולך עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כרואה צון. אבל הוא אומר, הוא אומר, אני מקבל מה חנן פורט אומר, שבאמת הרבה אנשים נחתמים לחיים, זה בסדר גמור. זה לא צריך להפחיד אותנו. זה לא צריך כאילו לשתק אותנו. אנחנו צריכים לדאוג, בהחלט, כל אדם צריך לדאוג, שהוא יעבור את המחיצה, שהוא יעבור לצד החיובי. אבל אי אפשר לומר שיש פה את הפחד הנורא ששורה על תפילת ומתנה תוקף. אני חושב שזה חידוש מעניין. וזה התבוננות חדשה לתפילה, כל פעם שאתה מתבונן ורואה, רואים דברים נוספים. אבל כאן הוא רצה לבוא ולומר שמכיוון, הוא רוצה להסביר לנו איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ולמעשה הוא רוצה שכך המנהיגים יהיו, המנהיגים ידאגו, המנהיגים יטפלו, המנהיגים לא ייקחו לעצמם, לא ינחסו לעצמם, לא ישפיעו, אלא באמת הכל יהיה במובן החיובי והטוב. אני אומר שוב, מבחינתי זו מהפכה בהבנת ונתנה תוקף. זו מהפכה בהבנה את ומתנה תוקף. כי באמת הקטע, אני לא רוצה לקרוא אותו פעם שלישית, תגידו מה קרה לי, אבל באמת זה קטע שהרבה אנשים יוצאים ממנו טוב. כבקרת רועד, או מעביר, כן, תעביר ותספור ותמנה ותפקוד וכו' וכו', ותחתוך קצבה ותכתוב את גזר דינם, נהדר. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד שנה. מה אנחנו עושים בה? איך אנחנו פועלים בה? מה חשוב לנו? מה זה?
זה מפחיד בגלל הבית אחרי זה. אז הוא מפרט,
כן.
מה זה
ותכתוב את גזר דינם. טוב, אז אתה אומר שזה לא בגלל זה.
לא, אם קוראים באמת רק את הבית הזה, אז באמת, כאילו, יש גם גזר דין טוב, אבל...
כי המשנה בראש השנה אני אומרת ש... שעוברים לפניו, עוברים לפניו כדי ברור, יש שם שלושה מנדאמרים. שלושה מנדאמרים, איך זה עוברים לפניו? האם זה כי הם הולכים אחד-אחד, יוצאים למקום אחר, עולים זה, אבל... אני אומר, חשוב לראות את הפרק הזה על הרקע של, או יותר נכון, את התפילה הזאת, על הרקע של הפרק הזה, ובהחלט, כפי שאמרתי, חלק גדול מהדברים משתייך לשיעור של הרב חנן פורט, וכנראה, לפי מה שראיתי באחת ההערות, בספר מעט מן האור, על במדבר, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, ולא תהיה ידעת ישראל כצון אשר אליהם רואה, אז שם מדברים על זה הרבה. זאת אומרת, שכבר כשמשה רבינו מחפש את יהושע, ולא תהיה ידעת ישראל כצון אשר אליהם רואה. ואני אומר שוב, יכול להיות שאפשר להראות את המשל הזה לאורך כל ההיסטוריה, בין רב לתלמידים, בין מורה לתלמידותיה, בין זה, אבל השתמשו במה שהכירו, והכירו את הדבר הזה טוב, וממילא צון, זה מה שהיה להם, ואז הם חיפשו את כל העניין. אומר אלעד בצדק, שמע, כשאתה מעיין פה בהמשך, מי יחיה, מי ימות, זה לא גן של תענוגות, זה מחייך. אבל בנקודה הזאת יש פה הרבה הרבה אופטימיות, הרבה הרבה כוח, הרבה, ולכן גם שרים את זה. זאת אומרת, זה אולי גם אחד מההסברים, שרים את זה, לא רק אומרים את זה וכו', אלא באמת שמחים בעניין ובדבר הזה.
אולי זה עוד יותר,
התפיסה הבאה,
אולי גם מי יברא, מי יבאס, צריך להבין את זה לאור הזה שהוא רואה.
נכון.
להבין שהכל
זה
דברים שהרואה עושה. נכון. ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.